רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
פורמט מעט שונה היום. כן. מחזיר אותי לימי השמחים והטובים בחדרי חדשות.
כן, מאוד אקטואלי. מי שמקשיב לזה בעוד שנה, תעברו לפרק הבא.
או שהוא ידע משהו שאנחנו כבר לא נדע.
או לאלה ששרדו בעוד שנה, שיהיה בהצלחה.
אז זהו, פורמט מעט יותר חדשותי היום, ממש מה שקורה מסביבנו, זה סתם צינון, זה לא נושא הפרק היום.
כן, אבל כן, האמת שזה די גם נושא הפרק שלנו, אנחנו מדברים על ההתפרצות של הקורונה וירוס בסין, מיד אחרי הפרסומות, ניכנס קצת יותר לעניין הזה, גם מהצד החדשותי שלו, וגם קצת מהצד הרפואי.
עושים רפואה, מיד מתחילים.
הפרק בחסות סוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. סוהם מביאה לישראל את המהפכה הצרכנית האינטרנטית בתחום הטקסטיל. הזמנה אונליין עם משלוח חינם ו-90 ימי ניסיון עם המוצר, גם כן ללא כל התחייבות. שירות הלקוחות של סוהם זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. אין יותר נוח מזה. בקרו ב-soham.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל.
כן.
קורונה.
כן.
מהי קורונה?
מהי קורונה? וירוס, כמו הרבה וירוסים שאנחנו מכירים, נשימתי, עובר, משפיע בעיקר על מערכת הנשימה של בני האדם. מה שמאפיין את הווירוס הזה, כמו וירוסים אחרים, זה לא משהו ייחודי, אבל הוא רלוונטי לסיפור שלנו, זה שהוא זואונוטי. זאת אומרת, הוא גם...
סליחה?
זואונוטי, מלשון זו.
אה, אוקיי.
הוא גם תוקף בני אדם וגם נמצא בבעלי חיים. ובעצם זה חלק מהסיפור פה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקורונה וירוס זה וירוס שאנחנו פוגשים הרבה, הגוף שלנו פוגש הרבה וירוסים מסוג משפחת קורונה.
אוקיי.
אבל מדי פעם הווירוסים האלה עוברים שינוי. ברגע שהווירוס עובר שינוי, בדרך כלל באיזשהו בעל חיים, והבעל חיים הזה פוגש בן אדם, אנחנו רואים התפרצות של סוג חדש של הווירוס. המשמעות של זה שהוא סוג חדש, הוא זה שאין לנו כרגע מערכת חיסונית שיכולה לעצור אותו, וזו הסיבה שבדרך כלל יש התפרצות של הווירוס.
אוקיי, אני מכיר שפעת עופות, שפעת חזירים, או בשמה היהודי שפעת מקסיקו. אני לא מכיר חיה בשם קורונה.
קורונה...
כאילו, עוד לא, אז אנחנו יודעים מאיזו חיה זאת?
לא, עדיין לא יודעים. עדיין לא יודעים. אני יכול להגיד לך שההתפרצויות הקודמות של הקורונה, אנחנו מכירים אותן בתור סארס ומרס, זה הגיע מהטלפים, ומרס הגיע מגמלים, אז קוראים לזה הקאמל פלו, אבל זה בנוסף לשפעת חזירים ושפעת עופות, יש לנו גם שפעת גמלים.
שפעת גמלים, אוקיי, זה לא תפס.
שזה לא שפעת בדיוק, אבל בכל זאת. במקרה הזה אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו כן חושדים, זה התחיל בסין, אנחנו לא כל כך אמרנו את זה, אבל זה התחיל בסין, בווהאן, שזה עיר בחובי פרובינס.
שזה אומר לי כלום ושום דבר. אתה יודע להגיד כמה זה רחוק מבייג'ין, כי בדרך כלל זה משהו שאפשר עוד איכשהו לתאר?
אם אתה מדמיין את המפה של סין בתור איזושהי תרנגול,
או, הנה, עופות, הגענו, כן?
נכון, ככה הסינים מדמיינים את המפה שלהם.
איפה המקור?
הראש הוא בצד ימין למעלה, אוקיי?
אוקיי.
אז חובי פרובינס נמצא פחות יותר בבטן של התרנגול, אוקיי? קצת דרומה לבייג'ין,
אוקיי.
מזרחה באופן כללי לכל המדינה הענקית הזאת, וזה אזור מאוד populated, אזור עם הרבה מאוד אוכלוסייה.
יש שם כ-60 מיליון איש, הבנתי, כן, בפרובינציה עצמה.
בפרובינציה הזאת, וזה לא נעצר שם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. איפה היינו?
היינו לדבר על עופות, תרנגולות, נכון, גמלים.
נכון. מה שקרה הפעם זה כנראה חושדים, לא יודעים עדיין, וזה חלק מהעניין, שאנחנו מדברים על משהו שהוא בזמן שהוא מתפתח, שהרבה מאוד מקרים ראשונים איכשהו נקשרים לשוק פירות ים מקומי, שוק דגים מקומי, שמוכרים שם בין השאר גם דגים טריים, ואיכשהו מקשרים את זה לשם. אז יכול להיות שזה הגיע משהו מהכיוון הזה.
יש וירוסים שמגיעים מדגים לבני אדם?
בוודאי, אבל אני לא בטוח שזה המקור. יכול להיות שזה גם אחד המוכרים שהיה שם שהפיץ את זה, או אחד הלקוחות שהיה שם שהפיץ את זה. בסופו של דבר, עדיין קשה לנו למצוא את המקור, ימצאו את זה, אל תדאג.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו אפשר, אם יש משהו שאפשר לומר, שאנחנו מצליחים יותר ויותר מהתפרצות להתפרצות, להיות בשליטה על העניינים.
אנחנו בשליטה? כי אני חושב שאני, כמו כל מאזין אחר, מסתכלים על מה שקורה עכשיו ואומרים, זו פאניקה.
עידן, הסיבה שאנחנו כאן היום, הסיבה שגיא ואני החלטנו שאנחנו קוראים לך לאולפן, זה כדי להרגיע אותך.
תודה.
להגיד לך, הכל בסדר.
ושמה שיש לי זה סתם צינון ולא מעבר לזה.
ושמה שיש לך זה סתם צינון, כן. ואנחנו, אני מקווה שאני אצליח להוכיח לך שאין סיבה להיכנס כרגע לפאניקה. עכשיו, כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן.
זה סתם מצטלם רע?
לא, אנחנו מדברים על התפרצות שצריך לעצור אותה, וצריך בכל זאת לעשות איזשהם, לנקוט באיזשהם אמצעים, ואנחנו עוד מעט נשמע על האמצעים שנוקטים כדי לעצור את ההתפרצות הזאת, אבל זה לאו דווקא אומר שאנחנו לקראת הכחדה, ושכדור הארץ בסכנה, ושאנחנו צריכים להתחיל להרוס את החפצים שלנו ולעבור לכוכב אחר.
זאת אומרת, הוליווד יכולה לחכות עם התסריטים שהיא כותבת?
הוליווד, דרך אגב, זה אחת מהסיבות שאנחנו ככה מדברים עכשיו. כן, מכיוון שזה סיפור מצוין, יש סרטים גרועים ביותר שמדברים על התפרצויות, וכן, מה שאנחנו מכירים זה בעיקר את הסיפור ההוליוודי של ההתפרצות.
וזה מה שאנחנו מצפים לראות.
כן, בדרך כלל זה גבר ואישה, שגם קצת מאוהבים בסתר, שיש איזו ילדה קטנה חולה, והם במרוץ אחרי מציאת הנסיוב, שום דבר מהדברים האלה כמובן.
יובל, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו עושים רפואה.
כן.
ואנחנו מדברים על קורונה וירוס, אוקיי?
כן.
אתה כותב את הסרטים בזמנך הפנוי, שאני לא יודע על זה?
למגירה.
למגירה, אוקיי. כן. אז בואו נדבר, אנחנו תכף מנסים להשיג את סין על הקו.
כן, את עמית, הוא ישראלי שגר בסין, ואנחנו ננסה להבין ממנו קצת, קודם כל, מה האווירה כרגע בסין. מה מרגישים התושבים שנמצאים בתוך המרכז של הבלגן.
יפה, אז בעודנו מחייגים אליו עכשיו, כן. אנחנו יכולים לפתוח את הערוץ של הזה, ונשמע את הצלצול. יפה מאוד. אנחנו ממש מתקשרים לסין.
שלום.
שלום עמית.
מה נשמע?
אתה מצטרף אלינו לשידור מיוחד על ענייני קורונה, ואני, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדעת האם אתה בטוח.
האם יש לך חום?
אני מסתדר, ואם תהיה בעיה, אני בטוח שיובל יבוא ויציל אותי.
ברור.
הוא ישרוד את הזמן שיקח לך לעשות טיסה עכשיו כשגם ביטלו את הטיסות הישירות? עמית, אני יודע שאתה על הקו, אבל...
לא, עמית, אני מכיר את עמית, הוא בחור צעיר ובריא, אז יש לו סיכויים טובים לשרוד, כן.
אנחנו מדברים איתך בזמן השנה החדשה שלכם, שם.
נכון.
ואני מבין שהשנה זה נראה קצת אחרת.
בדיוק. זה שנה חדשה, אבל לא חדשה,
זו
שנה חדשה טובה.
מה שונה משנים קודמות? מה קורה ברחובות, נגיד, בערים הגדולות של סין?
לא בערים הגדולות, האמת היא בכל סין, סין בעצם היא במצב כפייה, הכל כפור. הרחובות כולם מאחוז שקטים. החנויות סגורות, אין רכבות, אין אוטובוסים. האמת היא שידידה מוזובה שלו, נכנסה למסעדה, שהסכימו לפתוח לה, וחמש דקות אחרי זה השוטרים הגיעו, ואמרו שאסור שיהיה פתוח, והכל צריך להיות סגור. עכשיו, זה, למי שלא מבין, סיטואציה יכול לחשוב שזה סוג של איזושהי סיטואציה אפוקליפטית כזאת, של סוף העולם, אבל לדעתי זה דווקא מהלכים מאוד מאוד חכמים מהמשטר הסיני, והם מטפלים בזה דווקא מאוד נכון, זה הדרך הכי מהירה, להשתלט האווירות.
עכשיו...
ולמרות שהסיטואציה בסין היא כזאת, ואם אתה רואה תמונה, או כל מיני תמונות מהמקום, זה בעצם נראה כמו מדינת הפעים פתאום, כל הערים פה עיר הפעים, כל הסינים דווקא מאוד מאוד תומכים במהלכים האלה. הם נשארים בבית, לא כמחיסים אותם, אלא כי הם תומכים במהלכים כדי לעצור את האווירות. אז אנשים שמחים בגדול, ומאוד מאוד תומכים בסיטואציה, אבל מבחינה ויזואלית, זה נראה לך לגמרי ריק.
כן.
אז אני מבין שבעצם זכיתם ב... אתה יודע, ראש השנה היהודי, יש בו יומיים של חג, זה החג היחידי עם יומיים רצופים של חג, אני מבין שעכשיו ראש השנה הסיני הפך להיות יותר משבוע? הוסיפו כן, לכם כרגע, 5 ימים?
כרגע ראש השנה הסיני אין לו סוף. הוא אולטימטיבי.
זה חגיגות השנה, לא ראש השנה החדשה.
ובעצם
חגיגות השנה.
והסיבה היא כדי למנוע את הנהירה הגדולה שיש של מיליוני סינים בתחבורה ציבורית שחוזרים אחר כך למקום המגורים הקבוע שלהם, לעבודה שלהם, נכון?
כן, גם זה וגם בכללי, שאנשים פשוט יישארו בבית כדי שהאוויר פה יכול לעבור בין בן אדם לבן אדם, יישארו שבועיים דרך בבית, כי זה זמן הדגירה המקסימלי לפי מה שאנחנו כרגע, זה יכול לנו בין 5 ימים לשבועיים, אז שכולם יישארו בבית, שאף אחד לא ידבק, ואחרי זה הדברים יוכלו לאט לאט לחזור להיות נורמליים.
אני פתאום חושב על מה שעמית אומר יובל, כן. וזה נשמע כמו הניסוי הגדול ביותר בעולם בבני אדם. זאת אומרת, עכשיו זה מין משחקי רעב כזה במשהו לא ברור, אתה סוגר את כולם לשבועיים בבית, מי ששרד כן. שרד, מי שלא... לא? מה קורה פה?
לא, האמת היא שזו שאלה לגיטימית. מה קורה באמת עם אוכל, עם אתה יודע, הצרכים הבסיסיים של האנשים?
תראה, אני חושב שפה להסתכל על זה בשני הזוויות. יש את הזווית של מה שאתם הצעתכם, שזה כמו משחקי הרעב, אבל יש את הזווית של הדעתי יותר ריאלית, שזה פשוט מראה את איך שסין מתפקדת, ובאמת מה היכולות שלה. יש לזה גם חסרונות, אבל מבחינת יתרונות, אתה רואה שבעצם סין זה גוף אחד אדיר, שאתה בשנייה יכול לקחת 1.4 מיליארד אנשים, ולכוון אותם למטרה ספציפית, וכולם, עוקבים אחרי המטרה. זה יכולת שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם, חוץ מסין. עכשיו, מבחינה הומניטרית, מה יקרה בעצם בזווית הזאת? אני מניח שאותן, הם סגרו דברים לשבוע, הם אחרי זה כנראה יעשו את זה לשבועיים, ואז הם התחילו להציף הכל בחזרה עם כל ההספקות וכו'. והם לא ישירו אנשים להישאר סתם ככה.
כן.
זה מראה את היכולות של, של, של שלטון כזה ו... תרבות כזאת, שבה האינדיבידואל הוא לא מה שחשוב, אלא הקהילה.
עמית, אני אשתף אותך במחשבה שלי, תגיד לי אם אני צודק. אנחנו רואים גם הרבה, אנחנו רואים הפגנה שאפילו אפשר לקרוא לזה עודף אחריות של הסינים. הם בונים עכשיו בזמן קצר שני בתי חולים גדולים שיכילו את כל החולים במחלה וכולי. זה איכשהו קשור לביקורת שהושמעה על סין באירוע של הסארס שקרה לפני כמה שנים, ואז הייתה מתחושה שכאילו לקח הרבה זמן עד שסין הסכימה לשתף את העולם בהתפרצות הזאת. יש איזה מין למידת לקחים מהפעם הקודמת?
כן, תראה, בטוח שיש פה המון לבדת לקחים, והם עובדים הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב. אני גם דיברתי עם כל מיני מומחים בתחום, שאומרים שסין מתנהלת מאוד מאוד נכון פה. כמובן שעדיין יש להם בעיות, ואני מניח שהדברים שתפרו מאוד עוד פעם, אחרי הנגיף הזה, הם עדיין היו טיפה איטיים. המערכת עצמה לא הייתה בנויה לטפל בכזה נגיף, כי הם חשבו שהדברים של השר זה משהו של סין הישנה, וסין החדשה, הטכנולוגית המפותחת, בחיים לא יקרה. עכשיו הם ראו חורים, סין המודרנית. אז הם יטפלו בזה, הם יקחו עוד שלב וישפרו, ואני מניח שמערכת הבריאות הסינית אולי תהפוך להיות מספר אחד בעולם, בעשור הבא, בגלל מה שקרה פה. אז הם נעלו עוד שלב, אבל כמובן שיש פה שיפור מהותי, למרות מה שקרה ב-2003.
אנחנו קצת, אנחנו תוך כדי ההתפתחות של המהלכים, קצת קשה לחזות את העתיד, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מהצד הכלכלי, כי זה גם התחום שלך. אתה חושב שלסגר הזה תהיה השפעה כלכלית ארוכת טווח על, על, על סין ועל שאר העולם?
אני לא חושב שתהיה בעת ארוכת טווח. כמובן שבזמן הקצר, כמובן שזה ממשיך בפוגע הצפה בעסקים, אבל מאוד מאוד מהר סין תעשה לזה. שחזור ומרץ שם מאוד מאוד גדולה של הממשל, ומה שאני מניח שיקרה זה שהם ינחו את כל הממשלות ואת כל העסקים להשקיע עוד ולחתום החוזים הרבה יותר מהר, והם יעשו יותר משחזרו את מה שהם יבדו, אלא יעשו over time. אני מבטיח, אני בטוח שהסינים יעבדו כולם over time מבחינת שעות, החוזים יחתמו יותר מהר, וכמות ההפקעות תשמח מאוד מאוד בחודשים הקרובים, כדי שלא תהיה שום השפעה על הכלכלה בטווח הארוך.
דווקא אפשר לומר, אני חושב אפילו שיצא טוב מהבחינה הזאת, שזה נפל על ראש השנה, כי גם ככה העסקים ערוכים להיות סגורים בזמן הזה. זאת אומרת, כאילו המדינה התכוננה, מילאה את כל המחסנים שלה ואת כל הפעילות הכלכלית שלה לפני חופשת ראש השנה, ועכשיו הם בחופשה כפויה מסיבה אחרת, אבל כאילו ייקח קצת יותר זמן אולי מהרגיל להרגיש את, את החוסרים. אתה מסכים איתי?
כן, כן, אני מאוד מסכים, כי בדרך כלל הסין בחודש הזה היא די קפואה, בכל מקרה, ואני חושב שפשוט יהיה פה אפקט פוזיטיבי, תוך חודש, מתי שזה ייגמר, לא משנה אם זה ייקח שבוע, חודש או יותר, רק שזה ייגמר, כולם זה באוברדרייב.
כן.
אני מניח שמבחינה כלכלית הדברים לא ייפגעו.
עמית גלאור. מבייג'ין הקפואה,
הנצורה.
הרחוקה, הנצורה. נאחל לך קודם כל בריאות.
כן.
תודה רבה.
ותודה שהצטרפת אלינו.
תודה לכם, תודה על כל העבודה שלכם, ובריאות בכל ישראל.
אמן. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי.
זה היה עמית מבייג'ין. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, מעברה השני של ההפסקה, אנחנו הולכים לדבר קצת על רפואה.
כן,
תכן. עושים רפואה, הפסקה קצרה מיד שלי.
כשאנחנו חושבים על פסיכולוגיה, קופץ לנו לראש תמיד זיגמונד פרויד. אלא שבפסיכולוגיה מדעית כמעט ולא עוסקים באבי הפסיכואנליזה. המדענים שואפים לחקור את הפסיכולוגיה האנושית כמדע מדויק, בעזרת נתונים כמותיים וברורים, אפילו כשמדובר במחשבות ורגשות. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט המאסטרים של קמפוס IL, ובו מתארחת פרופסור גלית יובל מאוניברסיטת תל אביב.
מה זה בעצם למידה? איך הקסם הזה קורה שלמדתי משהו חדש? והוא נשאר לי עכשיו בראש.
נכון, אז למידה היא יעילה קודם כל באמת כשהיא מקושרת למשהו רגשי, ורגשי זה אומר זה משהו שמעניין אותי, זה משהו שלי מוטיבציה לגביו, משהו שמתקשר לי לדברים שאכפת לי מהם, והיא גם יעילה כשהיא מתקשרת לדברים שאנחנו כבר מכירים, שאנחנו יכולים לחבר אותה לאיזשהו עולם ידע שכבר יש לנו. אז בגלל זה הדרך להפוך למידה ליעילה זה להפוך אותה לבעלת משמעות. ובעצם לקשר אותה לכמה שיותר אינפורמציה שכבר קיימת אצלנו. אז בעצם זה מעין קשר ישיר בין למידה לזיכרון. דרך אם אנחנו נלמד באופן שמתקשר לידע שכבר יש לנו, אז אנחנו נזכור את הדברים יותר טוב.
את הקורס המלא, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. וזו רק דוגמה אחת מתוך קטלוג עשיר של קורסים איכותיים, לקידום קריירה, לקרדיט אקדמי ולהעשרה כללית, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל, או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרים, ותיהנו מהמרצים הטובים בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
עושים רפואה, פרק מיוחד במיוחד על נגיף הקורונה, אנחנו חזרנו מהפסקת הפרסומת. יובל, אתה עדיין איתנו?
מרגיש טוב, בלי חום, הכל בסדר.
תודה רבה, אני שמח מאוד. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור נטע סופר צור, אימונולוגית, שלום לך.
שלום.
אז אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית שלנו על זה שזה דומה לשפעת, ויובל גם גילה לי פתאום שיש שפעת גמלים שלא שמעתי עליה אף פעם, למרות שהיא לא ממש שפעת. אבל הקורונה, זה גם שניכם בשיחה קודם כשדיברנו, דיברתם על flu-like symptoms.
כן.
נכון? כאילו, דמויי שפעת, מה זה אומר?
זה אומר שמדובר בווירוס שהוא תוקף את דרכי הנשימה קצת יותר למטה בדרכי הנשימה. ואז הוא גורם למחלה שהיא קצת יותר קשה, בדרך כלל מעוררת חום יותר גבוה, וכאבי שרירים, כאבי גרון לפעמים, ועלול להוביל דלקת ריאות.
וזה בסופו של דבר מה שהופך אותה למסוכנת, נכון? זאת אומרת, מי שנפטר מהמחלה הזאת.
יותר מהצננות הרגילות, כן. בשפעת, אנחנו יודעים שמה שגורם לה להיות יותר מסוכנת, זה דווקא היכולת שלה להוביל לסיבוכים חיידקיים הרבה פעמים. עם קורונה, אני לא יודעת עדיין. נראה שזה הווירוס עצמו שיותר אגרסיבי, אבל אין לי נתונים לגבי זה.
וזה כשאת אומרת, אני לא יודעת בינתיים? מה, את גם יובל מסתכל עליי בקטע של בטח, היא צודקת, אף אחד לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע בינתיים? קורונה זה קורונה, לא?
זהו, קורונה זה משפחה של וירוסים. בדרך כלל הווירוס של בני אדם, הוא מדביק את דרכי הנשימה העליונות, מה שאומר שזה גורם למחלה די פשוטה, סננת רגילה, אולי בילדים אסמטיים, אז זה גורם ככה יותר לבעיות בנשימה, אבל לרוב זה לא משהו שמתייחסים אליו יותר מדי. הבעיה מתחילה כשמתפתח זן שהוא בדרך כלל מדביק בעלי חיים, וגם אצלם הוא לא בהכרח עושה מחלה קשה מדי, אבל כשהוא מגיע, עושה עבר איזו מוטציה שגורמת לו גם להצליח להדביק רקמות של בני אדם, אז עבור המאכסן, שהוא לא המאכסן הטבעי שלו, הוא הופך להיות יותר אלים, הוא מעורר את מערכת החיסון אולי יותר, בצורה יותר אגרסיבית, וזה יכול להוביל למחלה שהיא יותר קשה.
בעצם זה קצת מזכיר, תגידי לי אם אני צודק, זה קצת מזכיר, הגירה של מחלות נגיד למקומות שבהם לא מכירים אותם, כמו הסיפור על הספרדים שהגיעו לאמריקה והביאו איתם את הווירוסים שלהם, ובעצם זה, אנחנו כאילו אוכלוסייה שלא מכירה את הווירוס הזה, ולכן אנחנו כל כך פגיעים, זה מה שעושה אותנו פגיעים?
גם, זה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה שווירוס המטרה הביולוגית שלו היא דווקא לא להרוג אותנו, אלא לחיות בנו כמה שאפשר ולהישאר בגוף שלנו ככה שיוכלו להפיץ את עצמם הלאה. כאשר וירוס הוא אגרסיבי מדי, זה בדרך כלל בטעות. זאת אומרת, הוא הגיע אלינו בטעות, כאשר המאכסן הטבעי שלו הוא מאכסן אחר. וזה קורה עם הרבה מאוד נגיפים שמגיעים מבעלי חיים, כמו האבולה למשל, גם הייתה קפיצה כזאת. וגם הזנים הקודמים של קורונה שעשו מחלות קשות יותר, הסארס והמרס, גם הם הגיעו מבעלי חיים אלינו.
וזה לא, איך קראת לזה? הנסע הטבעי? איך קראת לחיה המסכנה הזאת שיש לה את הדבר?
המאכסן
הטבעי, סליחה. והמאכסן הטבעי הזה...
אנחנו מערכים אותם.
והמאכסן הטבעי הזה לא נפגע בעצמו ממה שגורם לנו, כאילו, כשהוא עוזב אותו עם המוטציה הזאת, או שהמוטציה הזאת קורית אצלנו. איפה התהליך הזה נדפק? איפה זה קורה?
המוטציה קורית אצל המאכסן הקודם. הווירוסים הם למעשה לא צורים חיים, זה סוג של חלקיקים שמתרבים בתוך תאים של איזשהו גוף חי.
זאת אומרת שהמאכסן הזה הוא הפיישן זירו שלנו? כאילו ממנו זה מתחיל?
כן, אפשר לומר. עכשיו, בתוך התא שלה, בגלל שמדובר בווירוס שהגנום שלו הוא סוג של RNA, ועוד אצלנו הגנום מקודד ב-DNA, שזו מולקולה מאוד יציבה, לעומת ה-RNA. RNA זה מולקולה שהיא לא כל כך יציבה, והוא נוטה לעשות הרבה מוטציות באופן טבעי. בדרך כלל וירוסים מוטציה לא ממשיך לפרוד, כי המוטציה הורגת אותו, אבל בגלל שמתרבים כל כך הרבה, אז פה ושם יש מוטציות שעוזרות להן לעשות דברים אחרים. ואחת מהמוטציות האלה יכולה לגרום להם להצליח להדביק גם תאים שלנו. אז זה קורה אצל המאכסן הראשון, ואז ברגע שזה עובר לבן אדם, בדרך כלל זה בני אדם שנמצאים באמת בקרבה גדולה לבעלי חיים, ככה שיש את הסיכוי האחד למיליוני עותקים של וירוס, אפילו יותר, שזה תופס אותו, אז הוא נדבק, המחלה מתחילה אצלו, ואז הווירוסים עם אותה מוטציה פשוט מתרבים יותר, ועובר מה שנקרא אמפליפיקציה, הגברה של התהליך, אצל המאכסן שעכשיו אצלו הם הצליחו להתאפס.
עכשיו, אנחנו יודעים שווירוסים עוברים כל הזמן מוטציות, את אמרת את זה גם בעצמך, אנחנו כל הזמן פוגשים מחלות חדשות מסוגים. מה עושה את הקורונה הספציפית הזאת סיפור מיוחד? למה פתאום אנחנו שומעים עליה בחדשות ולא על הרבה וירוסים אחרים שצצים להם פה ושם?
זה מאוד נדיר
שקורה
דבר כזה. הגנום של הקורונה הוא, כמו שאמרתי, מולקולת RNA, ללא מולקולה נוספת שמייצבת אותה, ועוד יש וירוסים שהם RNA, אבל שיש להם ככה איזשהו עותק נוסף שגורם להם להיות קצת יותר יציבים.
אנחנו נגיד למאזינים שלנו, שהם פשוט, יש לנו מאזינים מאוד איכותיים, נגיד שקוראים לזה single-stranded RNA. אוקיי, זה הסוג של הווירוס.
והמולקולה הזאת היא גם ארוכה, ככל שהיא יותר ארוכה, זה סיכוי לטעויות עולה. ולכן הוא נוטה יותר למוטציות. אבל אנחנו כן שומעים על עוד, זאת אומרת, השפעת זה דוגמה קלאסית לווירוס שכל הזמן עובר שינויים. וגם הוא, גם השפעת עוברת מבעלי חיים זאת אומרת, אנחנו מפחדים מזני שפעת שיעברו אלינו מבעלי חיים, ששם הם יעברו את המוטציות האלה, שיגרמו להם להדביק אותנו טוב יותר. וזה משהו שאנחנו, מאז כבר מעל 100 שנה, אנחנו חיים איתו וחוששים מפניו.
האמת שאנחנו ממש חוגגים יום הולדת, חגגנו יום הולדת 100 שנה לשפעת הספרדית.
מציינים, אני לא חושב שמישהו חגג את זה שמיליוני אנשים נמחקו.
נכון, והשפעת, אני חושב, האחרונה שעלתה לכותרות זה H1N1, מה שנקרא שפעת החזירים. זאת אומרת,
שפעת מקסיקו.
ב-2009 היא הגיעה אלינו תאים של חזיר, ואחריו היא יודעת להדביק גם בני אדם.
אגב, בשפעת החזירים, אני זוכר תמונות של הילד הקטן שהיה patient zero, מחבק את החזרזיר שממנו נדבק אחרי שהוא הבריא בעצם, ויצר מגפה כזאת. אבל אני לא זוכר שבתקופת שפעת החזירים אנחנו דיברנו על אנשים בהסגר, קווי תעופה שמתבטלים, מקסיקו מונה כ-100 ומשהו מיליון איש.
לא היה ככה, אבל כן היה לחץ, הייתה היסטריה, אפילו אחר כך צחקו על ארגון הבריאות העולמי שזה היה מוגזם, עשו חיסונים בצורה מאוד מהירה, אני זוכרת שאני אז הייתי סטודנטית והמנחה שלי בזה מעבדה, היה בבידוד בגלל שהוא חלה בשפעת החזירים, עכשיו היום לא.
גדול.
אז כן, אז הייתה היסטריה בהחלט, זה קצת התאזן אחרי שהבינו שזה לא מאוד שונה משפעות אחרות. קצת יותר אגרסיבי לקבוצות של אנשים בריאים, לעומת אחרות, אנחנו רואים את זה גם השנה, אבל עם החיסונים אנחנו כן יכולים להתמודד עם זה בינתיים.
אז קודם כל, באמת צריך להגיד שלשפעת יש חיסון, ולקורונה וירוס גם לקודמים, אני חושב שאין חיסון, נכון? זאת אומרת, גם
נכון, גם בגלל שהוא עובר מוטציות כל כך מהר, כרגע זה מתאימה קשה.
כן. אבל אנחנו רוצים גם באמצעותך, אחד מהמטרות שלנו בפודקאסט הזה זה להרגיע את עידן שהכל בסדר ולא צריך להיכנס
לדעת. בינתיים לא, אתם לא מצליחים.
כן, אתה נראה קצת חיוור, אבל אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה לשאול מתי אנחנו כן צריכים להיכנס לפאניקה? זאת אומרת, מה המדדים שאנחנו משתמשים בהם כדי לדעת, אוקיי, פה יש לנו בעיה, לעומת, אוקיי, אפשר עוד לנשום, הכל בסדר.
אני מניח שהתשובה הראשונה היא קודם כל אם אתה מת, אז תדאג.
לא, אני מדבר ברמה אפידמיולוגית.
אוקיי.
ברמה אפידמיולוגית, כן.
אוקיי.
אני עצמי עדיין לא דואגת, אבל ברגע שמתחיל לראות קלאסטרים, כלומר הדבקות מאדם לאדם באזורים שהם מחוץ למחוז הספציפי בסין, שכרגע שם הייתה התפרשות מסיבית, אז יכול להיות שכבר עבדה השליטה על העניין הזה. זאת אומרת, בינתיים כל המקרים שקרו, כמעט כולם חוץ ממקרים מאוד בודדים, מיוחסים לאנשים שהיו במוהן באותו אזור בסין ששם הכל התחיל. ומטפלים בזה ומבודדים אותם. השאלה עכשיו, ואנחנו נצטרך לחכות כמה שבועות כדי באמת לדעת איפה אנחנו נמצאים, זה עד כמה זה ידביק מחוץ לאזור המאן.
זאת אומרת, בעצם אפשר להגיד שהפעם אפשר לתת ציון טוב לסינים על הדרך שבה הם מתמודדים עם האתגר הזה?
עוד מוקדם לומר. העובדה שעדיין מדינות לא מגבילות טיסות מסין ואלסין היא קצת אולי בעייתית, עדיף כמו שאני אומרת, עדיף להיות יותר בטוחים מאשר להצטער אחר כך, אולי עדיף למשך כמה שבועות לפחות להגיד יותר את העניין הזה, עד נקבל תמונה יותר בהירה של המצב.
זאת אומרת, לא היסטריה ולא פאניקה, אבל כן צריך לדאוג להסגר הזה בצורה קצת יותר הרמטית לדעתך.
טוב, נכון. שוב, אני לא בתחום של האפידמיולוגיה, אני יותר בתחום של המיקרוביולוגיה, אבל אני גם כן אזרחית, כאישה, הייתי שמחה יותר שהיו ככה, כרגע מונעים את העברים לסין, לפחות עד שהתמונה תתבהר יותר.
בשיחה מקדימה, בין יובל לביני, שאלתי בעצם מה חדש, למה כל כך מתייחסים לזה, ואחד הדברים שיובל אמר זה שהוא מדבק גם כשהוא בתקופת הדגירה. והייתי שמח אם עכשיו את יכולה, את יודעת, נניח אותו וירוס עובר במעבר גבולות, ואתה מבקש ממנו דרכון או תעודת זהות, אני פותח מה אני רואה. במה הוא שונה? כן, מה הוא...
אני לא יכולה להגיד לך, חוץ מזה שרצפו את הגנום שלו, אין יותר מדי מידע על באילו רקמות הוא נמצא, ואיך הוא מדביק, וכמה הוא שורד על משטחים לעומת הדבקה ישירה במגע או אוויר.
מתי הספיקו?
אין לנו מידע.
מתי הספיקו לרצף את הגנום?
כן.
יש לנו היום אמצעים מאוד מתקדמים לריצוף גנום, הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו לפני 15 שנים. אז כן, אז היום לא קשה כמו שהיה בעבר.
זה ממש זריז, אבל לא? תוך שבועיים, נכון, שבוע וחצי, שבועיים?
נכון, זה ממש זריז, כן. כמה ימים עשינו, זה היה מאוד זריז.
ועדיין את לא יודעת להגיד לי את כל הדברים האלה, אז מה, אז סליחה רגע, אני אהיה מעצבן, ואני אגיד, אז מה עזר לך שריצפת? מה אכפת לי שריצפתם, אם את לא יודעת מה לעשות עם זה?
כן. זהו, אז אנשים שמומחים בנושא צריכים לחקור את זה, אז עכשיו שיש את הגנום צריך לבדוק, איזה חלבונים הוא מקודד, ואיזה רצפטורים הוא נקשר בתאים, וזה תהליך שכנראה לוקח קצת יותר זמן.
כן. עדיין זה מרשים, אני חייב להגיד שזה באמת, אנחנו גם דיברנו
גם כן, אפשר סליח. לזהות אותו, בזכות הריצוף אפשר לזהות אותו. כן. כלומר, אם אני לוקחת דגימה מבן אדם, אני יכולה באמצעות בדיקת הרצף הגנטי לדעת שזה מדובר בזן הזה ולא בזן אחר למשל.
ואז אפשר לדעת לבודד אותו. דרך אגב, גם בארץ היו כמה אנשים שהגיעו עם חום גבוה ועם סיפור של שהייה בסין yeah. בתקופה האחרונה, ובאמת המטרה הראשונה של הצוות הרפואי, חוץ מזה שכמובן מבודדים אותם כאילו הם עכשיו פלשו אלינו ממאדים, זה, ש, זה שאנחנו רוצים לראות אם באמת יש להם את הקורונה וירוס הזה, או שאפשר להוריד קצת את, את סף האחרונה.
עד עכשיו להרגיע לא נמצאו חולים בקורונה בארץ, למיטב ידיעתי הייתה להם שפעת עד עכשיו, לא נמצאו.
אני מחזיק בידיי עותק של משהו שפורסם אתמול. צו בריאות העם, שינוי רשימת מחלות מדבקות שבתוספת השנייה לפקודה, התש"ף 2020. וכך חותם שר הבריאות יעקב ליצמן, בתוקף סמכותי לפי סעיף וכו' וכו'. אגב, פקודת בריאות העם היא מ-1940, נכון. לפני המדינה, פקודה, אני לא יודעת את זה.
כן, זה פקודה ולא חוק.
כן, ברשימה, הוא מוסיף בעצם נגיף הקורונה החדש 2019, זה עוד על השנה שעברה הנגיף. אוקיי, מה זה בעצם...
כי הוא התחיל בדצמבר.
אוקיי, ומה זה אומר בעצם מבחינתך, הצו הזה?
כרגע לא הרבה, פשוט זה נותן סמכויות למשרד הבריאות להפעיל תמונה של מצב חירום במידה והנגיף מגיע לארץ לפי שיקול דעתם. זאת אומרת, יכול להיות שלא יעשו כלום, יכול להיות שהם יחליטו להשפז בקפייה אנשים שיש מקורן.
אני אוסיף עוד כמה דברים. קודם כל, אחת המטרות החשובות, אני חושב, של בריאות הציבור ושל האפידמיולוגים שמתעסקים בנושא הזה של מחלות מדבקות ושל התפרצויות, זה הנושא של הניטור. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו כל הזמן חיישנים בכל מקום בעולם, לראות איזשהו סרג', איזושהי קפיצה חריגה בתחלואה. זה מה שקרה בסין, דרך אגב. זאת אומרת, המטופל הראשון שחלה בקורונה וירוס הזה,
כנראה זה שהוא דג.
כנראה שהוא הסתובב איפשהו בשוק הדגים שם. הוא חלה במשהו שנראה כמו שפעת, והוא חלה בפנאומוניה קשה, ואני חושב שהוא גם נפטר בסוף, אבל לא ידעו שהוא חולה באיזשהו וירוס חדש. רק אחרי שיש איזה קלאסטר, כמו שנטע אמרה, של הצטברות של מקרים, שיש להם מאפיינים דומים, וזה במספרים חריגים ממה שאנחנו רגילים, רק אז אנחנו מחפשים לראות מה שונה. עכשיו, הפקודת בריאות העם הזאת אומרת בעצם שעליי, בתור רופא, לדווח למשרד הבריאות על רשימה של מחלות. יש מחלות שאני יודע הכל, דרך אגב, אפילו הבעבועות רוח, אוקיי? יש כל מיני מחלות שאני חייב לדווח עליהן למשרד הבריאות, כי משרד הבריאות אוסף את המספרים האלה ומחפש קפיצות חריגות. קפיצות חריגות, אומר שיש התפרצות.
כל יום אתה מדווח? איך זה
אני,
עובד?
כל פעם שאני מאבחן. כל פעם שאני מאבחן הבעבועות רוח בצורה מוכחת או לא חצבת נגיד, אני חייב לדווח למשרד הבריאות, והם אוספים את כל הנתונים, ואם הם רואים שזה לא מקרה חצבת חד פעמי, אלא שיש הצטברות של מקרה חצבת באיזושהי אוכלוסייה, הם אומרים, אוקיי, יש לנו כאן מקרה של התפרצות. הקורונה וירוס הזה, כשכתבו את הפקודה ב-1940, עוד לא נרשם בספר, כי הוא נולד רק ב-2019. אז עכשיו, מכיוון שזה פקודה וצריך את הכל לעשות באופן רשמי, שר הבריאות הכניס את זה בצורה זה. בהמשך, מה שאתה אומרת, בהמשך פקודת בריאות העם, יש גם כלים למערכת הבריאות לכפות עליך כל מיני דברים, כדי באמת לשים אותך בהסגר וכולי.
אז אנחנו נראה את זה פה? אנחנו נראה את זה גם פה?
תראה, אם סין הצליחה להכניס 1.4 מיליארד איש...
כן, אבל הם סינים ואנחנו ברתי. ישראלים, יובל.
כן, אבל אתה יודע מה, בתור חייל מילואים של פיקוד העורף, כן. אני רוצה להגיד לך שגם אנחנו יודעים להכניס אנשים, נכון. אנשים לבתים, וגם האוכלוסייה שלנו, למרות שאנחנו רואים את עצמנו מופרעים באופן חריג, אנחנו בסופו של דבר ממושמעים כשיש היגיון מאחורי ההוראות. אוקיי, אז בקיצור, אם אני מנסה לסכם, נטע, את מה שאת אומרת, את אומרת, קודם כל, פאניקה לא, אבל הגבלה... והסגר זה בהחלט צעד שהוא נגיד נקרא לזה נחוץ.
אלכוג'ל?
זהירות מונעת אלכוג'ל. אני לא יודעת אם אלכוג'ל הורג זהירות.
ספטול?
אבל, לא יודעים.
לא, אבל בואי נגיד...
זהירות מונעת, לא בהיסטריה. זהירות מונעת, לא לטוס לפין למשל, זה הנחיה שאפשר
לתת. ולשטוף ידיים זה טוב, כי
תמיד בריא.
יש גם עוד כמה, יש גם עוד כמה מחלות. דרך אגב, אחד מהדברים שראיתי באתר של ה-WHO, זה מעניין, אפרופו מדעת וכו', הם ממליצים תחת ההמלצות של הקורונה וירוס, כדרה שאין להם יותר מדי מה להמליץ, הם ממליצים להתחסן לשפעת.
אוקיי.
שזה די מוזר, נכון? כאילו, את אומרת מה הקשר, הרי קורונה וירוס זה לא. אבל הם אומרים, אתם, אם אתם תתחסנו לשפעת, אתם תורידו את העומס מבתי החולים עם מחלות אחרות, ותאפשרו לצוות לטפל יותר בקורונה וירוס. גם אם יהיה לכם חום בגלל שפעת, אז ישים אתכם בבידוד. חבל. תתחסנו לשפעת, וככה תהיו פחות חולים, וככה פחות תחשפו גם ל...
גם פחות
תגוי לך ספיר. דוקטור נטע סופר, צור אימונולוגית. תודה רבה.
בשמחה.
יובל, אז מה בעצם למדנו?
תראה, למדנו...
אתה יודע, אני אגיד לך רגע מה למדנו, פתאום אני שואל, אבל אני אגיד לך מה אני הבנתי שלמדנו. אתם מצד אחד הישג טכנולוגי מדהים.
מה זה שווה? הלכתם ללמוד רפואה, אבל אתם לא יודעים שום דבר.
לא, אני אומר, הישג טכנולוגי מדהים, תוך שבועיים ריצפתם גנום של משהו, מעולה, כנראה עם שרשרת מספיק ארוכה, כי היא משתנה תדיר, לפי מה שהבנתי, אוקיי? ומעבר לזה, אתם אומרים לי, תשטוף ידיים ואל תטוס לסין.
כן, ותשתה מים.
ותשתה מים, אוקיי. מה אני כן יכול לדעת?
תראה, רפואה, אני חושב כמו במקרים אחרים, זה מקצוע רספונסיבי. אנחנו מגיבים, אוקיי? והרבה פעמים לוקח לנו קצת זמן להגיב. במקרה של התפרצויות, דרך אגב, בוא, כאילו, את ההתפרצות של האיידס לקח עשרות שנים.
כן, אבל איידס זה לא משהו שדי מהר הבינו, זה לא איירבון וזה, אתה צריך להיות מאוד קרוב למי שאתה נדבק ממנו.
אין הרמטיות בעניין הזה, והתפרצות של מגפות זה משהו שיקרה כל כמה שנים, בין השאר בגלל האבולוציה של הווירוסים וכו'. אנחנו צריכים לדעת איך באמת לצמצם את הנזקים, אוקיי? עכשיו, צמצום נזקים זה הולך בכמה רמות. ברמה הראשונה זה באמת הנושא של ההסגר ולנסות לשמור על ה... על, על, על החולים מרוכזים במקום אחד. לא דיברנו כל כך, מכיוון שזה לא פרק רגיל, ולא נכנסנו באמת לעומק של הרפואה, לא דיברנו על מונחים כמו R0 וכולי, ויכולת הדבקה של וירוס, ויכולת, ואחוזי תמותה של וירוס, אבל אולי אני אגיד את זה בכל זאת בשתי מילים. לווירוסים שונים יש תכונות שונות, אוקיי? והתכונות שרלוונטיות לאפידמיולוגים, זה גם מה היכולת שלו להדביק, וגם מה היכולת שלו להרוג, אוקיי? אם וירוס הוא מאוד קל, אז זה בסדר שהרבה אנשים יהיו קצת חולים, אבל לא יהיו הרבה מקרי מוות, ואנחנו נשרוד עם זה. נשרוד
מזה. שזה, שהדבקה, וזה אומר שהדבקה שלו גבוהה, אבל...
הרבה פעמים זה הולך אחד, זאת אומרת, ככל שאתה הורג יותר מהר, ככה אתה פחות יכול להדביק, כי האנשים יותר חולים מהר, ואז פחות מעבירים מעלה את המחלה שלהם. אבל, ודווקא במקרה הזה, אנחנו רואים מקרה שגם בתקופת האינקובציה אתה יכול להדביק, אז זאת אומרת שאתה יכול להפיץ את המחלה הרבה יותר לפני ש...
אז הווירוס מאוד חכם.
אז הווירוס הזה הוא מאוד חכם, מתחשב בעובדה שיש לו בסך הכל סטרנד אחד של RNA, הוא מאוד חכם. אבל ב... כשאנחנו מדברים על יכולת הדבקה, אנחנו בעצם, זה איזשהו מספר מתמטי. זה אומר, חולה אחד במהלך תקופת המחלה שלו, לכמה אנשים הוא יעביר את המחלה.
ובגלל זה עושים בידוד. עכשיו הבנתי את הרעיון של הבידוד.
נכון. עכשיו, okay. עכשיו בוא ננסה רגע להבין את זה מתמטית, ואז נבין את הכל. בדרך כלל, R0, ככה קוראים למונח הזה, זה מספר, אוקיי? אם ה-R0 קטן מאחד, צפוי שהמחלה הזאת תהיה... restricted ובסופו של דבר תיעלם, כי פחות ופחות אנשים יהיו חולים, כי נגיד על כל כמה אנשים יהיו פחות ופחות חולים. אם R0 גדול מאחד, ההפצה של המחלה היא כלפי מעלה, זאת אומרת, האוכלוסייה הולכת וגדלה, אוכלוסיית החולים הולכת וגדלה, וככל שה-R0 יותר גדול, לדוגמה בחצבת, זה R0 מאוד גדול, אתה מדביק יותר אנשים, ומצד שני אתה צריך חסינות עדר יותר גדולה בשביל לעצור את זה. במקרה הזה, מה שאתה עושה בזה שאתה שם את האנשים בהסגר, אתה באופן מלאכותי משנה את ה-R0, כי אתה משנה את היכולת של האדם הבודד להדביק כמות גדולה של אנשים, כי הוא לא פוגש פשוט את כל האנשים האלה. וככה אתה מצליח לעצור את המגפה בצורה חיצונית, כאילו ללא קשר לתכונות של הנגיף עצמו. זה כל העניין. במקביל עובדים הרבה מאוד חוקרים, אני מניח, בסין ובעולם, כי כל אחד גם רוצה את הכבוד להיות הראשון שמגלה את זה, לזהות בדיוק את התכונות של הנגיף הזה, האם אתה צריך לשים מסכה, האם אתה צריך לשים מסכה מסוג מיוחד, האם אתה צריך להתמגן כולך, האם אתה צריך לשטוף ידיים.
אז כרגע לא עובדים על מציאת חיסון או יצירת חיסון מחי מוחלש או משהו כזה, אלא פשוט קודם כל שנדע איך הוא מתנהג.
יותר קשה למצוא חיסון לקורונה וירוס, והוכיחו את זה ההתפרצויות הקודמות, שנגמרו עוד לפני שנמצא חיסון. בניגוד לשפעת, שכן, בסופו של דבר הצליחו לפתח חיסון, ואנחנו מקבלים דרך אגב עד היום, גם בחיסון של השנה, עדיין מחסנים ל-H1N1, שזה שפעת החזירים, כי זה באמת שפעת עם אחוזי תמותה יותר גדולים. לקורונה וירוס, אני לא יודע אם מנסים לפתח חיסון, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שיותר מנסים להבין בדיוק את התכונות של הקורונה וירוס, בשביל לדעת איך לעצור אותו. תמיד שטיפת ידיים זה דבר חשוב, תמיד מסכות פנים או חלוקים חד פעמים לצוותים רפואיים זה דבר חשוב, וזה מה שנקרא אמצעי ההגנה הבסיסיים. יש גם כמובן כל מיני אמצעים יותר מתוחכמים, אבל אנחנו לא יודעים אפילו אם צריך את זה במקרה הספציפי הזה. הזהירות במקרה הזה משתלמת, אבל פאניקה בהחלט לא צריך שתהיה.
אז אני לא יכול להיות רגוע, אבל אמור להיות רגוע. זה מה שאתה אומר.
עידן, אתה לא יכול להיות רגוע כי אתה עידן.
עושים רפואה, סיימנו. פרק מיוחד על הקורונה, תודה למרואיינים שלנו, עמית גלאור ודוקטור נטע סופר צור. תודה גם לעמותת מדעת. תודה רבה לאיש שגורם לנו להישמע שפויים, לאורך ולמפיק, גיא בינון. רשת עושים היסטוריה, רן לוי ערך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. תודה לך, יובל.
תודה, עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא.
בוא, אני אמדוד לך חום, בוא.
שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.